ראשי האבות,
אלה המתייחסים אליהם, מתייחסם, אתה אומר, לא יצטרך מוצפם של ראשי האבות, אלה המתייחסים אל ראשי האבות, העולים הם במלכת המתושב כבר לבין בבין. ובכן, סתם לתחילה הראשונה. מבני שמחה, גרשום. מבני תמר, דניאל. מבני דוד, חתוש. מבני שכניה. הדברים שקבענו עד עכשיו שונים מכל מה שנקרא מעכשיו. כי מעכשיו אולי זה נגיד יותר מהשון. מבני פרעוש ובחריה ואימא התייחס לבחורים מאז החמישים. מבני פחת מואב, אלו עיניי בברכיה ואימו 200 בבחורים. מבני שכניה בן יחזיאל ואימו 300 בבחורים. כלומר, אנחנו מאמצע פסוק ג', כלומר, מבני פרעוש, העולים נעימים לפי בתי אב, סמוך שם בית אב, בדרך כלל המבנה של זה, שם בית האב, הראש, או ראש בית האב, ומספר המבחרים שעלו לו. זה המבנה, יש קצת איזה באופן, אבל זה המבנה הקבוע, עוד פעם. שם המשפחה, מבנה משפחה פלוני, או בית האב פלוני, שם ראש בית האב, ומספר המבחרים שעלו לו. זה שיטת המניעה של הרשימה של פנינו. בראש הרשימה מוכרים כמה דברים, כמה... לא, עובדה של עולים יוצאי דופן. מה יוצא דופן? בפסוק זה, וחוצים בתחילת דיני, מה? אין ספורים, אלא 90, או 90 בלבד, או משפחה בלבד. תלחת, מזה תלחת, גרשום. מה, מי רב, גרשום עליו זה תלחת, מי זה תלחת פה? תמחת זה לדבר כהן, כלומר פותחים ברשימה, את הרשימה בכהנים, מי הכהנים? מי תמחת גרשום, מבני תמר, מבני תמר, ואלה אדם הכהן, כלומר ממשפחת תמר, הכהנים, מבני תמר, דניאל, מבני דוד, דוד מלך ישראל כמובן, חתוש, מבני שכניה, זהו, כלומר, ולפנינו זה יותר מבצעי מה, אבל זה לא חשוב מאוד. בראש הרשימה עומדו שלושה מנהיגים. חוץ מאפרת, הוא עבור. שלושה מנהיגים. שני תאומים ואחד מבית דוד. גרשום ודניאל זה שני תאומים. אני אל נשכח שאפרת כמו אליי משפחה, משפחת כהונה, ואחד מהאבותיו היה היה כנראה הכהן הראשי, הכהן הראש, הכהן הגדול, בדור החורבן. אותו הרב נבוכדנצר, שבשעה שהוא עיוור את עינם של צדקיהו. כלומר, עזרא עצמו היה כהן. ועזרא עצמו לא סתם היה כהן, אלא כהן מיוחד, איזו משפחה של כהנים גדולים. ואף אחד כן, עזרא לא עומד בראש הרשימה של כהן, אלא כסופר. זה התואר שלו, עזרא סופר. זה מאוד מעניין, הנקודה הזאת. ומה המשמעות של אולי נראה, אולי אתם יכולים לומר כבר עכשיו, מה המשמעות של עזרא, שלמרות שהיחס שלו מביא בתמונתו, ואני אפילו קשר שלו לתמונה גדולה, הוא איננו מעמיד את עצמו בכלל גדול, והוא איננו מכונה בכלל עזרא כהן, לא כל הזה. מה? הוא לא, אני חושב שהוא לא מסגר את זה, זה לא כהונה ולא מסגר. זה אחד הרכבים הפגמים בעזרא, והיום נראה את זה בסדר כזה, הוא בחוק, תן לתמונה ואין לימוד. כלומר, הוא לא מכהן במקדש, אנחנו לא מכירים אותו כאן במקדש, אנחנו מונה אותו כמושל במובן. כן. זה מנת הנקודה. עזרא מספר, סופר דת האלוהים וסופר מצוות עזרא מצוות. זה הייתה מצב, הסופר מתרחב במה מצוות בפרסליים, אבל עזרא מספר ועזרא מלמד את תורה. עזרא תלמיד החכם ומלמד את תורה. זה המשמעות של התואר שלו. אבל בפרק את העולים, הוא מאמין בגלל נדה מסורתי. זה חידוש גדול מה שאנחנו אומרים לכם. שהעומד בראש העם עומד בראשו לא מכוח מלכות ולא מכוח כהונה. אף אחד שהוא במקרה גם כהן. אבל לא את הכהונה הוא מדגיש, אלא זה לא דבר תוררו, תוררו 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 סופר. זה סופר, זה בנה סופר מומחה בתורה. כלומר, תורתו של עזרא היא שמלמדה אותו בראשם. ובמילים אחרות, כל בקשותיו, מכל מלמדיו, זה להשלטה חוקי התורה, לימוד התורה ומצוותיה על העם. וזה מה שמעניק לו את הסמכות לעלות ולארגן את כל העלייה הזאת. אבל בראש העולים הוא כמובן מסביר את שתי המשפחות, הוא רוצה לדעת, משפחת הכהונה, גרשום ודניאל, משני אבות כהונה, יצחק ואיתמר, וחתום שבזה דוד. ולבני שכניה. שכניה וחתום הם שני צאצאים של זרובבל. ועובדנו על כך פעם, תפתחו לזה בדברי הימים, בדברי הימים א' פרק ג', ובכן, אנחנו נותנים שם את זרובבל בפסוק י"ט, ובין זרובבל משולם וחנניה ושלמית אחותם, וחשובה באוהל אזרחיה וחסידיה יושב חסיד חמש, ובין חנניה פלטיה וישעיה, בני נטייה בני ארנן בני עובדיה בני שכניה, ובני שכניה שמעיה, ובני שמעיה חתוש. אז שכניה הוא אחד מאבות המשפחות של בני זרובבל, וחתוש הוא דור, תספרו את דור, תרצינו אותם את הספירה הזאת, אז חתוש זה הוא נדמה זרובבל. אז זה כמובן החוקרים, כבר דיברנו על מותם, ושואלים איך הגיע פתאום אחד מבניו של זרובבל, יותר, איך הם הגיעו לבבל. ועולים שזרובבל ירד מהארץ, פתאום יש סיפורים שאין להם שום דבר. אנחנו לא יודעים איך חתוש הגיע לבבל, זרובבל זה היה בכלל איזה חדש. אז האם זה אומר שזרובבל ירד מן הארץ, או שזרעו, שהפורצים גלו אותו חזרה לפה, אין שום, כל השערה של תלמיד אפשר לקנות אותה, אפשר לא לקנות אותה. אבל לא עובדה. חתוש, חתוש. מה? לא, הוא מבין זרחו של זרובבל, מה אתה מתלבל לזה? מבנה, מבני מנה של זרובבל. אז זה לא כל המשפחה, אה, אתה משאיר בנוי לזה, זה לא רגע, לא מתבל לזה. זה לא מתבל לזה. זה לא אפשר, הכל יכול להיות, אבל זה השערה. אנחנו לא יודעים, למה אנחנו לא יודעים. אבל זאת עובדה, מבני דוד חתוש, אם כן, זה לא סתם מבני דוד, אלא זה מבני זרובבל כנראה חתוש. וכאיך אתה חושב שמבני זרובבל כל כך עוד הרבה דורות עברו, אז כמה זמן אתה אומר מבני זרובבל? ודיברנו על זה. 60 ומה כמעט. זה יכול להיות כמה דורות יכולים לעבור. טוב, אז עכשיו אני רוצה שיהיה ברור. עלו עוד כהנים, כאן נמצאים בסך הכל שני כהנים. ברור ששני הכהנים האלה עמדו בראש הרבה הרבה משפחות של כהנים, כי בהמשך הפרק אנחנו רואים שהיו הרבה כהנים. אבל כאן הכתוב לא רוצה להגיד כמה כהנים היו, אלא רק מי עמד בראש העולים. איזה כהנים עמדו בראש העולים? מי האישים שעמדו בראש העולים מבחינת הכהונה או מבחינת מלכות בית דוד. כמה כהנים היו וכמה בני דוד היו, כלומר כמה אישים, כמה זכרים, ראשי אב, ראשי בתי אב, ראשי אדמה משפחות, עלו מהכהנים, משפחות האלה לא כתוב. וזה כמובן מעניין אותנו קצת במרוחה במספר הכללי. אבל לי אין פה פסוק ג' מתחיל המניעה, מבני פרעה זכריה ואימו התייחס לזכורים, אז 50 מבני פחת מואב, אל ירעיני בן זרחיה ואימו 200 בנבחרים, ובני שכניה בן יחביאל ואימו 300 בנבחרים, לא ברור איך לקרוא את הפסוק הזה, הם מבני שכניה הנשיא או ראש הראש בן יחביאל, או מבני שכניה בן יחביאל סיב, ודאי נראה מהטעמים, אולי, ואימו 300 בנבחרים. ואז חופר לנו בפסוק הזה שם הראש, ראש בית העם. ומבני אבים, עבד בן יהונתן, ואימו 50 נבחרים, ומבני אילם, מפעיה בן עצביה ואימו 70 נבחרים, ומבני שבדיה, ובדיה בן מיכאל ואימו 80 נבחרים, ומבני יואב, עובדיה בן יחיאל ואימו 218 נבחרים, ומבני שלומית, בן יוסיפיה, שוב, שלומית זה כנראה שם המשפחה של מנה בית אב, בן יוסיפיה, שמו של הנשיא, של ראש בית העם, ואימו 160 נבחרים, ובגלל זה זה שמה של ביתו של ראש שלה, ומבני וזל, אגב הוא טען שיכול להיות שפה זה מופיע כשמה של אישה, אני לא יודע על סמך מה, שלומית זה אולי שמה של אישה, אבל בן יחזקיה, על סמך, אינני יודע. ומבני וזל, בכפריה בין לוואי ואימו 28 זכרים, ובני אבדת יוחנן בן הקטן ואימו 110 זכרים, ובני אדמיקם אחר רומים, מפרים של חרומים. טוב, תכף נראה, ואלה שמותם, אלה חלק ואל ושמעיה ואימו 60 זכרים, ומבני בגבי ותאי וזבוד ואימו 70 זכרים, עד כאן. אני מבקש להשוות את הרשימה הזאת לרשימה שנמצאת בעלייה א', עלייה ראשונה, עלייה שמונה בין, ומתאי ב' בעזרה, ושביבו לי מה אתם רואים מהשוואה. לא, אני מבקש להם, אל תשוות את המספרים, לא, עלייה שזו הייתה עלייה, עלייה, הוא מבקש את עלייה שמונה מאוד. הייתה משפחות, כמעט כל הרשימה של המשפחות שנמצאת פה, נמצאת גם בעזרת הרצל. תתאינו את זה, תשבו את זה. פרוש יש? יש. פחת מואב יש? שכניה יש? שכניה אין, מה? עדין יש. אילן יש? יש. שבטיה יש? יש. יועד יש? מוצר של יועד. יש. שלומית אין לבני. בזית יש? יש. אבגד? יש. אז עוד כאן? מה זה אומר? זה אומר שקודם כל, למרות שכבר עברו מאז החורבן והגלות, כמה? כמה? 30 שנה. עדיין העם בבבל, חולי בבל, היו מסודרים לפי בתי אב בצורה שקבועה חמולתית, כפי שגם חיו בארץ. זה דבר ראשון. דבר שני, שעלו שבי ציון הראשונים, לא עלה שום בית אב בשלמותו. שהרי אנחנו רואים ש-80 שנה אחרי העלייה הזאת, בערך 80 שנה, אותם בתרעב שוכחים גל על ים עושה. זה בעיה מסוים. עכשיו, בראש כל קבוצת הבנית הזאת, אנחנו רואים שאומר מה? ראש, מה יהיה עכשיו בארץ שמתחדו? אז או שראש אחד יוותר, או שיחיו עם שני ראשים, או משני בתרעב פתוחים, באותה חמולה. אז בואו אני עכשיו תבינו מה כתוב בפסוק י"ג, ומבני אדמיקם אחרונים. למה אחרונים? אני לא יודע, היה בית אב אחד ועוד לא מנוע בסוף, משום אחרון אחרון חביב, אלה שהחליטו את הגולה, בית אב אחד שהחליט לתת את משיבותו בגולה. זה מעניין. אז טוב, סך הכל שמספר המבחרים הזה נמצא פה, ואמרנו זה 1,700, אבל זה לא מספר מדויק, ראינו שאת הכהנים, לבני דוד, לא מנוחו. ברור שיש יותר כהנים, כבר תקראו פסוק כתבר, והקבצו מן הנער הבא אל ההבר, חמש עניינים שלושה, והדין הבאם הוא בכהנים. ובני דוד לא מצאת אישה. ושאלה לכם הכהנים להביא בני דוד. ואילו הכהנים האלה לא מכירו בתחילת הרשימה. הוא זה כבר שהיו יותר כהנים, אז ימצאו את ראשי הכהנים. כמה כהנים היו? אין לנו תשובה. אז בואו נגיד, אם 1,700, אם מוצרים פה סך הכל 1,700 כהנים, עוד 300 יחסית, עוד 300 כהנים הם מסתדרים. 2,000 כהנים. השאלה מה זה כהנים שמנו פה? יש מי שרוצה לומר כהנים מ-0 עד 120. כל זוכר. ואם כך, אם מנו פה רק את כל הכהנים, הכוונה בכל הגילאים, אז המדבר הכולל של העולים, היה פחות, היה 4,000, לא הרבה טוב. אז אני מתקבל על הדעת, שאם כבר מונים את הבוחרים בכל הגילאים, אז למה לא נמנות נטישות, כמו שעשו באמת במניין הראשון בפרק ב' בעזרא. לכן יותר מתקבל על הדעת מה שאמרנו לכם בפעם שעברה, בשיעור שעבר, שבוחרים פה תובנה, לא מתקבלים, בעלי משפחות. ואם אנחנו אומרים בעלי משפחות, אז זה נותן לנו כבר, אם זה 2,000 משפחות, זה נותן לנו כבר כ-10,000 נפש. זה המספר שנקבתי בשיעור הקודם.
וזה כבר מספר מאוד משמעותי, לא מי יודע מה, אבל מאוד משמעותי מבחינת התרומה שהוא יכול, והתקצוב שהוא יכול לתת ליישוב היהודי, והבריקת המרץ שיש בעלייה כזאת. כן? זה מספר משמעותי את זה. כן, נמשיך הלאה. והקבצת אל הנהר הבא, פסוק תקווה. ויקבצם אל הנהר הבא אל אהבה, ומחנה שם ימים שלושה, אולי אתם יכולים להגיד לי מתי בדיוק קיבץ אותם אל הנהר אהבה, מתי ימים שלושת הימים, שזה בחיים בפרק זין כזה לדעת. לא, לא. לא, צוחתי. באחד, לא, לא. באחד בחודש הראשון, בראש חודש מוקדם, כמובן, כי עניין החודשים הוא לפי לוח התורתי. באחד בחודש הראשון הוא יפצו במעלה ובבל. מה זה יפצו במעלה? זאת אומרת של שמה של מושבה? יפצו בעלה. ובכן, בראש חודש מוקדם יפדו את העלייה, כלומר, יפצו קיבוץ ראשון את העולים. וזה מה שהוא כותב עכשיו בפסוק כתבה, והקדסם אל הנהר הבא אל אהבה. דורש חודש ניתן, ומחנה שם ימים שלושה, ושלושה ימים ראשונים יתרגנו. ואבים הבעם, ואבים הבעת בנם, אז הזנה, הזנה פה לשם יתבוננו, ואבים הבעם, ובקורמים, והנה, תראו הפתעה, ובדמי לבי לא מצאת שם. עברה עורש המחנה כולל כהנים, ישראלים, או יהודים, יהודאים, ואיננו כולל לבים. והשלחה לאליעזר, לאריאל, לשמעיהו, לאלמתן וליריב, ולאלמתן ולמתן, ולבחריה, ולמשולם ראשים וליריב, ולאלמתן מדינים. והסבר אותם על עידו הראש בחצית יער מקום, ועשים הדוקיין דברים לדבר אל עידו, אחים הנתינים, בחצית יער מקום, להגיד לנו משרתים לבית אלוהינו. כלומר, הוא שולח לו משלחת מכובדת, כנראה של כהנים, למקום בשם חציתיה. חציתיה זה כנראה כמו אהבה, שתי תעלות בארץ בבל שמשכו את מהם מן הפרט אל השדות. אומרים שכל ארץ בבל בנויה על מערכת השקעה של תעלות, ולתעלות האלה יש כל מיני שמות, ועל התעלות האלה היו יישובים. אהבה הוא שמו של נהר, הכוונה לא נהר, אלא תעלה שמושכת את מימיה מהפרט כנראה, וחסית יד בשמה שצהרה מסתבת שעל ידה היה המקום או אישור אותו שם בשם חסית יד. לא יודעים בדיוק לזור את המקומות האלה היום, ובמקומות האלה היו קהילות יהודיות. כנראה שידע את מה שבחסית יד לא הרחק מנהר אהבה שוכנת קהילה שבה יש לב דין, והוא שולח אליהם משלחת ושוכנע אותם להצטרף לעלייה. למה חשוב לעזרה שיהיו לבדים? אבל יש לבים, הוא לא הולך לזמן את בית המקדש, הוא לא יודע שקיים הוא מתפקד, יש בית המקדש כואבים, לבילים, אין בעיה. אז מה אכפת שלא היו לבילים? אם הוא היה עלייה ראשונה, והוא היה הולך לזמן את בית המקדש כמו שהיה מזמנו בשש בית לך ובדו בו, ואני מבין, הוא רוצה לבילים ושרתים את אלוהינו, אבל גם אני לא עושה את זה לעניין. בית המקדש לא הוא לא עוף. הוא יכול להגיד את זה פתוח אדם מבית המקדש, אבל בית המקדש מתפקד בלעדיו עד היום גם. יש לבין או אין לבין? בוודאי שיש. אז מה צריך להבין? שעזרת המעלם שהצטרפו לעלייה והם התקרבו והוא קילל אותם. וכל תודות רובה חתמתה בין ידי תימן וג'רדה, אני חושב גם, בין ידי ג'רדה. את בין ידי תימן כמובן לא תמצאו את השם עזרה. זאת קהילה שלא משתמשת בשם אותו ומרובה. אני מכיר את זה מעבר ממסע תימן, מהספר אבן ספיר, רבי יעקב ספיר, שהיה מראשונה מגלים את הגבות תימן, ונתנועה לי שהדבר הזה מסופר שם בריחות רבה, שהשם עזרה במוסיון, יש את מוסיון שעזרה קילל אותם, לכן הם לא קוראים זה מאוד מעניין שמקהילות רחוקות נוסעות על מסורת כזאת, יכול להיות שמסורת שנלקחה מבבל עצמה. על כל פנים, הטענה שלך היא לא טענה, כי באותן גאה יכול לקנות לעוד ישראלים לנסות לשכנע אותם. לפנינו כאן קו אופייני לדמותו של עזרא. כן. עזרא רוצה שהמחנה שהוא מעלה יהיה מחנה שמכיל בתוכו את קו עוד. זה היו כבר בתחילת הרשימה, כשהוא מעמיד בראש הרשימה שני טוענים, ואיש מבית לבית דודים, חטוש. הוא רוצה להעלות מיניאטורה של עם ישראל. וחסר לו, חסר לו, מה חסר לו לדין? ומבחינה זאת יש לראות גם את התהליך של ייצוג המעלה. כלומר, ההתקבצות הראשונה על נהר אהבה בראש חודש מוסתם, לא כמקרה עזרא, הוא חותר לסמליות בהרבה מאוד ממעשיו. ולכן ראש חודש מוסתם מתאים לייצוג המעלה, כמו שבמצרים, תחילת הגאולה הייתה בראש חודש מוסתם, בראש חודש הזה, לכן ראש חודשים, שם אנחנו חודשי השנה, ושם המצווה תחת פסח. אז לכן הוא זקוק לנביאים, ולכן הוא שולח משלחת להביא לו נביאים. המשלחת הזאת הוא שולח את אליעזר, יש כאן קצת פרקות בפסוק של אחי לכל שם עוד כדי שהוא מוזכר שם. מה מוזכר שם? אל נתן, עוד פעם אל נתן, אחר כך נתן, ובסוף לסיום עוד פעם אל נתן. אז האם היו כמה אל נתן עם עוד יותר נתן, אני יכול כאן לפרש את זה, אבל אני רק להפנית כמו את לבכם, גם יריב, ומר יריב, כנראה שאם יריב אל נתן, הם בחזרה שני שמות קודמים. והכוונה, אלה ראשים, ואלה הראשים שנקראים אל נתן ומרים, הם לא רק ראשים, אלא גם מבינים. מבינים, הכוונה, בעלי כושר הסברה. לא רק בעלי עמדה בחירה מבחינה ציבורית, אלא גם בעלי כושר הסברה. והתבוא אותם על עידו הראש, עידו זה כזה היה לוי, ראש משפחת לוויים, והראשים הבתיים גורים מדבר על ידי אחד המתינים, המתינים, הכוונה גם המתינים, באותה חסיסיה, חסיסיה, היו גם למשפחת לוויים וגם משפחת מתינים, ויש להניח שבאמת הם היו קשורים זה לזה, שהמתינים הלוויים היה ביניהם קשר בתור משרתי המקדש. ולהביא לנו משרתים לזה אתם הורים, ויביאו לנו כי יד אלוהינו הטובה עלינו, איש שכל, מבני מחליא בין לוי בין ישראל. איש שכל פה הכוונה אנשי שכל, כלומר אנשים שקלטו את המסר והצטרפו אלינו, ומאיזה משפחת לוויים, מבני מחליא, מחליא הוא לא היה בין לוי, אלא היה בין נחשים, בין... ושרדמי הם הלוויים האלה, ושרדיה, ובניו, זה אחד 18, ואת חשביה ואיתו ישעיה מבני מררי אחד ובני מצרי. כמה הם כאן לבנים עלו? כמה? כן, מעט מאוד, עשרות אחדות. לעומת המספרים הרווחים לאל, שהם גם לפעמים היו מספרים נמוכים, אבל בדרך כלל הם היו מספרים של שלוש עשרות. הלבנים מצטרפו נוחו ומעט. עכשיו תשבו את זה רגע למספר הלבנים שעלו בעלייה הראשונה בסוף בפרק ב'. ותראו שהתופעה היא דומה, כמה עלו מכל בית אב, איזה מספרים, מאות, בכל המקרים, בכל המקרים מדובר על מאות, עשינו למעלה מאלף. עכשיו תראו, בסוף הרשימה מופיעים שם הכהנים והלוויים, כן? זה מאוד מעניין אבל ששם הכהנים והלוויים מופיעים בסוף, ואצלנו מופיעים הכהנים בראש, ולא סתם. אז מה מספר הכהנים? הכהנים זה פסוק למדבר שם. בני ידעיה לבית ישוע 900 ועוד. בני מר 1050. בני פשחור 1247. בני חרים 1017. אלה המספרים של הכהנים. הלוויים, בני ישועה וקדמיאל לבני עובדיה 74. המשוררים 128. שוערים, הכל 139. יחסית למספרים שם זה המספר הכי נמוך. כלומר אנחנו רואים כעת שהלוויים אין להם נטייה לעלות. למה?
כן.
יותר מהכהנים? לא יכול להיות. ותראה איזה מספרים יש לכהנים. אתה עושה חשבון של בפרק ב' של הכהנים, זה מגיע לאלפים. והלוויים מגיע ל-100 וכמה? 130. זה לא ייתכן שזה תואם את הפרופורציות של האוכלוסייה. לא ייתכן. זה הפוך. אז אנחנו רואים שלגבים יש נטייה לא לעלות, והשאלה למה. כן. להפך, אם תשכח ירושלים, תשכח למעיד ימיני, זאת שבועת הלווים, אז סימן שהם היו הכי נאמנים לציון, הם צריכים לעלות בהמוניהם.
כי כשאין בית מקדש,
יש בית מקדש.
לא, זה
בזה. אז שיעלו שיהיה לבית המקדש.
זה איזשהו, ההבדל בין ישראלים ימיים הוא בין משחק, אין איזשהו...
אבל אתה רואה שהם פחות מישראלים גם. הם לא ישראלים והם גם לא כהנים. כלומר, התפקיד שלהם במקדש הוא תפקיד שירות ותפקיד משני, אין להם את אותו ייחוס ואותה חשיבות שיש לכהנים, אבל הם גם לא נוחלים בחלה כמו הישראלים. הם נופלים בין הכיסאות ואין להם מה לחפן. בגובל הם מסודרים כנראה יותר טוב מאשר לא ישראל. וגם חוזר מדברים על כך שהדברים היו עניים יותר מאשר הכהנים. מה אולי? בוודאי שהם ירדו. הם לא ירדו.
לא,
לא. עכשיו אני רוצה לומר טעם מוסתם. הלוויים היו חכמי התורה, היו מיוחסים. הכהנים עלו, גם הכהנים כמובן, הכהנים והלוויים זה היה שבט, אותו שבט שעסק בהוראת התורה ובשמירת התורה, וזה היה השבט המיוחד. הם שמרו על טהרת הנישואים בתוכם, בינם לבין עצמם, בקיצור, אלה היו, זאת הייתה קבוצה פעילית. לכהנים הייתה סיבה לעלות כמובן, והם בנו, המקדש היה שלהם. הלוויים, בגלל התורה שלהם, בגלל הייחוס שלהם, הם העדיפו את להישאר בדובב. כי אלה שעלו כפי שחזל ומלגים עליהם, היו הפחות מיוחסים, ופחות, הפחות תלמידי חכמים. הפחות אנשי תורה, הם שעלו לארץ ישראל. והלוויים, שעלו קבוצה עילית, העדיפו את הגלות, כפי שזה קורה מאז ועד היום הזה.
מה שהפחות
לא, לא, זה לא מצחיק. שבכל, רבותיי, זה דבר, הציונות נבנתה כמו העליות בימי שיבת ציון על הפחותים שבעם. כעשירים והאריסטוקרטים והחכמים והמשכילים והדתיים והרבניים נשארו בגלות. וכך היה וכך עובד, וכנראה גם כך יהיה. ואלה העובדות. אתה יכול לקחת גלות עכשיו כמו אני אומר גלות פרה. העשירים לא עוברים את פרה, אם הם עוברים את פרה, זה עוברים לנהל, גם אם מגיע, אלה שאין להם כסף. יכול לקחת גלות, גלות עוד ועוד, אפשר לדוגמות, גם מאירופה. זה המצב. והלוויים היו כנראה שכבה אריסטוקרטית, שכבה שהגישה את עצמה עליונה, ואמרה לנו, לא מתאים ללכלך את הידיים בבניינה של ארץ ישראל. לנו טוב בגלות, אנחנו יכולים להקים ישיבות, ללמוד, ללמד, ולא להתערב עם המאה ארצות האלה שבונים את ארץ ישראל. חוץ מזה, מי יודע, ישפיעו עלינו ויורידו את רמתנו הרוחנית, הרבה יודע.
בהיסטוריה החדשה זה
קודם כל
העניין של עליית תלמידי הגר"א ועליית
החסידים תלמידי הבש. זה תשמע, הנטייה לצייר את עליית תלמידי הגר"א ותלמידי הבש לארץ כהקדמת הציונות, ובמידה רבה, לפי עניות דעתי, ביוב של ההיסטוריה. אלה אפיזודות כמעט חסרות כל חשיבות היסטורית מבחינת מה שנוצר פה בארץ במאה השנים האחרונות. זה הערת סוגריים. מה?
זה המתחדש.
טוב, אני לא רוצה לחרוג מגבולות יותר ממה שחרגתי כבר בכל ההערות שלי. אני רוצה לומר שוב, יש נטייה היום להאדיר ולהגדיל ולנפח את המשמעות של העליות האלה. אני, עם כל הכבוד, אסור לדבר במה שבכל תרומה שנתרמה ליישוב הארץ צריכה להיות בעלת חשיבות, אבל להקצים את תולדות היישוב החדש בארץ ישראל, ואותו יישוב שהביא בסופו של דבר להקמת מדינת ישראל, להציב אותו על בסיס עליית תלמידי הגר"א,
מי שלומד את החומר זה נראה ממש אבסורד גמור. ולא רק זה בלבד, אלא שמתנה מסוימת חלק מהעיקום של התפתחות היישוב בארץ, נבע מהיישוב הישן, שאותם מקלות וגלגלים ובגלגלי התנועה הציונית וכבר, אלא דברים ידועים. מה נעשה? איפה בן מסוגנה? כך. ומין הנפילים שנתן דוד והספרים לעבודת הנביאים, נפילים מתן והנפילים כולם נפלו בשביל. זה מאותו מין, בפסיקה, חסיסה. ויקרא שם צום על הנהר הנבא, להתנות לפני אלוהינו, לבקש ממנו דרך ישרה, לנו ולפתנו ולכל רכושנו. כי בושתי לשאול מן המלך, חי ופרשים לעוזרנו מאויב בדר. כי אמרנו למלך לאמור, יד אלוהינו על כל מבקשיו לטובה, ועוזו דעתו על כל המדבר. ונצומה ונבקש אלוהינו עלו, ויעתר לנו. זה פרקות גבי בעיניו. עזרא מתבייש לבקש מהמלך צבא לדיבוד. הולכים להם כעשרת אלפים נפש, עם רכוש עצום, שתכף נראה אותו, רכוש עצום, הם מעלים אותם. כי היהודים יותר קל להם לעלות לארץ מדבר מאשר לעלות את גופם, ועשרת אלפים האלה נוספים רכוש פנטסטי, והם הולכים בגין לגבוש צבאים. מה מגן עליהם? צום תפילת הדרך שלהם. זה מה שהם מגיעים אליהם. ולמה? כי בושתי לבקש מהמלך. נחמיה, שהולך לא תחושבים מאוחר יותר, ובא פחות אנשים, ופחות ילדים, ופחות רכוש, דורש מהמלך גדוד חיילים ללוות את זה. ועזרא, כל הנפש והרכוש, מתבייש לבקש מהמלך. איזה קו אופי שוב מתבלה בפנינו בעזרא? לא אישיות טובה.
לא רוצה למות
מהמלך. אישיות דתית. ועוד, שמה שעומד במרכז בחייה זה האמונה ופחות למחשבה הפרקטית. עד כדי דבר שאנחנו היינו מגדירים אותו כחוסר אחריות אולי. זה לא חוסר אחריות, זה כבר שבא באמת מאמין שהצום והתפילת הדרך תציל אותו. אני רוצה כאן לומר להערה עקרונית שהעמידה בין השתדלות וביטחון תלויה, הגבול בין שני הדברים הסופרים האלה תלוי במידה רבה באדם עצמו ורמתו. אנחנו, כן, אנחנו מכירים את יוסף שמילה שהוא ביקש ממדבר המשקים להוציא אותו מן הבור, אז חז"ל אומרים לכן הוא נגדל להיות עוד שנתיים בבית סוהר. למה? למה לא נשתדל את דמי בבקדור? כי יוסף נדרש, יוסף נדרש את רמה אחרת של ביטחון. פחות השתדלות מיותר ביטחון. ועודת השתדלות נחשב לכם. לפעמים בעבור, עודת ביטחון נחשב לכם. ודאחר זה נחשב יותר מבחינת ההשקפה הדתית. מה מתאים לכל מצב ולכל אדם ולכל דור מבחינת היחס בין ביטחון להשתדלות, וזו אחת השאלות המרכזיות שלפי דעתנו עומדות לפנינו בשיקולים הפוליטיים שאנחנו מפעילים במדינת ישראל של היום. עזרא לא מבקש מהמלך שום כוח ארצי. המשתדלן כולל אומנם זכות לעלות וזכות וכולי, וזכות השלטה תוך התורה, ואפילו אנשים. מי יעשה את האנשים האלה לבטל? אין לעזרא כוח צבאי אלים להשמיד את מה שהוא רוצה. והוא באמת לא מנסה לעשות את זה. עוד נראה בפרקים הבאים, זה כבר לא יהיה לו, כמובן, שהדברים שעזרא מנסה לעשות, זה לא באמצעות כוח בכלל, אלא באמצעות השפעה רוחנית, באמצעות לימוד, באמצעות תפילה, הוא בכל דבר מנסה לעשות את זה. עזרא מצטייר ללא הרס כאישיות רוחנית, דתית, בעלת נטייה חזקה לסמלים, ולא בכלל בתור איש צבא או איש מנהיג ארצי. אז אנחנו נראה לזה סוג ד', והבדיל המספרי הכהנים 12 משרביה וחשביה ועיניים מאחיהם 10. מי אלה שרביה וחשביה? הלוויים. אז כמה הוא מבדיל? סך הכל? כמה מספרי כהנים וכמה מספרי לוויים? 12 לעומת 12, והבדיל המספרי הכהנים 12, פי, לשרביה חשביה ועמהם האחיהם 10, זה אלה כמובן לוויים. כלומר הוא לוקח 24 ספרים, 12 כהנים ו-12 לוויים,
והשקלה להם את הכסף בתוגה בתקילים תרומת בית אלוהינו, ההרימו המלך ועשיו ושריו וכל יקרו למבטאים. והשקלה על ידם כסף כיכרים 650, וכלי חסף 100 לכיכרים זהב לכיכרים, זהב 100 כיכר. הרבה כאן מדובר על תחום עצום, 100 כיכרות זהב ו-650 כיכרות כסף, זה תחום אדיר. וכפרי זהב 20, לברכונים א', וכלי נחושת מוצהב טובה, 2 חמודות בזהב. זה פסוק מאוד קשה הזה, אני לא רוצה לכם על זה. ואומרה לי, אתם קודש לאדוני, והכלים קודש. רוצה לומר, אתם כהנים ולוויים, אנשי קודש, והכסף והזהב וכל זה שהם נתרמו לבית המקדש, גם זה קודש. רוצה לומר, יבוא קודש ולשמור על קודש. והכסף והזהב הדבר לאדוני אלוהי אבותיכם, שקדו ושמרו עד תשקלו לפני שרי הכהנים והלוויים ושרי אבותיכם בירושלים, הלשקוט בית אדוני. וקיבלו הכהנים והלוויים שקל כסף והזהב הכלים להביא ירושלים ובית אלוהינו. כלומר, כאן מדובר על ההפקדה, הדבר מפקיד את כל הרכוש העצום בידי 24 שרים, 12 כהנים ו-12 לוויים, ומבקש מהם להיות אחראים ולמסור את הפיקדון לשרי בית המקדש, לממונים על בית המקדש בלשכות ירושלים. ומפעם מנהר אהבה ב-12 לחודש הראשון ללכת ירושלים. ובכן, באיזה חוק תאריך הוא יוצא? יודבט בניסן. למה הוא יוצא יודבט בניסן? בגלל שחציית הסרה תהיה מתי? בפסח. הם יחצו את הפרט באיזשהו יום של פסח, זה ברור. כי הם נמצאים במרחק לא רב מהפרט, ייקח להם יומיים שלושה לפרט, ואת הפרט הם יחצו בפסח. לא יודע אם ביום ראשון, אם מותר, או שזה יהיה בכל המועד, או ביום השביעי, אבל הם יחצו את הפרט בפסח. דהיינו, אם חציית הפרט מסמלת בנתיבת הגלות, ואת נקבל לאזורים של דברים כישראל או קרובים, אז בעצם כאן זה מזכיר את יציאת מצרים וחציית ים סוף. שוב הרצייה של עזרא לתכנן כל דבר בצורה פתימית. מתי הם הגיעו לירושלים? זה לא כתוב, יד אלוהינו עלתה לנו ויצילנו מכף עודד ועורב על הדרך. הרי לכם כאן המקור לתפילת הדרך. כי באמת אנחנו רואים את עזרא כמה הוא מבוקק לתפילת הדרך. אפשר לומר שעזרא מתקן פה בצום שהוא קבע, הוא תיקן את תפילת הדרך בעצם. הצום הזה במוהר האהבה שהוא תיאר קודם, וגם שם היה אם שמתם לב ביטוי מתפילת הדרך. לעוזרנו מאויב בדר, זה תפילת הדרך. ולכן חז"ל כשבאו לתקן את תפילת הדרך, הם השתמשו בביטוי הזה. ונבוא ירושלים, בתי הם באו לירושלים, כתוב, ודרן, ראש חודש אב, נו וזה סתם, וכתוב, תפתחו את פרק ז' בבקשה. איזה פסוק? חט. ויבוא ירושלים בחודש החמישי, היא שנת השביעית למלך. למה הוא בא בחודש החמישי כמובן? אם הוא התחיל את המסע בזמן יציאת מצרים, הוא מסיים את המסע ונגיע לירושלים בזמן חורבן המקדש כמובן. ומה הסמליות שבזה? בחודש שבו נחרב המקדש, זה החודש שבו עזרא תורם את תרומתו לבניית המקדש.
זה
כמו נברא את זה בחריה, שהחודש הזה... כן, משהו מהם זה. אני לא יודע אם שמו, לא ברור בכלל אם שמו בגלל ששעה בעבודה תקופה. לא ברור. אבל איך שלא יהיה, ברור שהדברים מכוונים. אז דרך חצי שנה, קצת פחות מחצי שנה, הם עשו בדרך, לא פשוט, זה מחנה גדול, הולך רגלי, עם ילדים, עם נשים, ובהמות בוודאי, אז זה קצב מאוד איטי באמת. והם חוצים כמה מדבריות, גם צריך לזכור. ונבוא ירושלים ונשב שם ימים שלושה. וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלוהינו על יד מרימות בן אוריה הכהן, ואימו אלעזר בן פנחס, ואימהם יוזבת בן ישועה, ונועדיה בין בינוי על ביים, במספר במשקל הכל, ויכתב כל המשקל בעת העיר. הפיקדון נמצא, אם כן, בשלמותו, ולידי הכהנים והלוויים של ירושלים. הבאים מהשבי בני הגולה הקריבו עולות לאלוהי ישראל, שוב תראו, שימו לב, פרים 12 על כל ישראל, אילים 96, כבשים 77, תראה חטאת 12, הכל עולה לאדוני. שוב נטייה לסמליות, 12 נגד כל שבטי ישראל. מי עלה? כמה שבים עלו? שניים או שלושה, לא יותר, יהודה, לביב, כהנים ולביאים, ואולי היו כאן משפחות, לא ברור אם היו משפחות משבט בנימין. אבל תשובה הוא מחריב כנגד כל 12 שבטי ישראל. למה? שוב הנטייה לסמליות.
גם
12 כנגד 12, גם זה יכול להיות. ומסיים, פסוק ל"ו, ויתנו את דתי המלך לחשדרפני המלך ופחזות עבר הנהר, ונישאו את העם ואת בית האלוהים. הפסוק הזה מבחינת הזמן שלו, הוא קודם לכל מה שקראנו לאחרונה. מדוע? הוא מתאר את מה? את הדרך לארץ ישראל. מדוע? כאן מדובר על החשדרפנים בלשון רבים. מנהר פרת ומערבה עד מצרים הייתה רק החשדרפנות אחת. החשדרפה עבר נהרה. ורק החשדרפן אחד שישב באיפה, אתם יודעים? בדמשק. והחשדרפה הזאת כללה את סוריה, את ארץ ישראל, על שתי גדות הירדן, ואת קפריסין. זאת החשדרפה עבר נהרה. אבל הוא אומר שהם עברו עוד החשדרפניות. מי הם עוד? ובכן, בדרך מבבל יש לנו החשדרפה אשור, ויש לנו עוד החשדרפה אחת של בבל אולי, מה? ואולי עוד אחת הייתה בדרך. מצרים זה כבר החשדרפה אחרת. אז אם הוא אומר שהם נתנו את דתי המלך, למה הוא מתכוון כשהוא אומר שהם נתנו את דתי המלך? את הנשתבן של הפרשסטה, שמצוות כולם לתמוך בהם, הם באמת נתנו את זה בדרך לחשדרפנים והפחות, שזה לא אותו תואר, פחות מים, פחות הם מושלים של מדינות. מדינות זה פחות מהחשדרפנות. יהודה היא מדינה, שומרון היא מדינה. שתי המדינות האלה מנוהלות על ידי פחות, והן כלולות בחשדרפה עבר נהרה שעליה ממונה החשדרפן. בדרכם הם עוברים ממדינה למדינה או מהחשדרפה, נותנים את הנשתבן לממונים, והם, הממונים, כלומר החשדרפנים והפחות, נישאו את העם ואת בית האלוהים. נישאו הכוונה במה? בתרומה. הם הגדילו את התרומות בדרכם ועזרו להם לבואם אל בית האלוהים. בתורה שאת העולים לנו מבבל לארץ ישראל ניגן איתם עד ירושלים ומספרנו את עצמות כסף לזהב לידי הכהנים שהשבית בית המקדש וגם בסוף קראנו שבדרך עזרה קיבל סיוע של כל החשדרפנים והפחות שבדרך. טוב, אז אנחנו בירושלים. בשביל מה הגיעה עזרה? עזרה לא הגיעה לירושלים מטעמים נאמר מטעמים ציוניים בלבד. דהיינו בורא ירושלים לא היה לשם ישיבה בארץ ישראל ובירושלים כדי לחזק את האישים. לא. היו לעזרה טעמים ברורים שמשתקפים היטב מן הרישיון שבאותו הוא ביקש מהרפחשת. מה היו הטעמים האלה? נו. למה הם בא? לשם מה? כן?
הוא חולל את הסמכות דתית ורחבה של הרכזה על יד
סמכות. הוא חיפש או ביקש להשית את לימוד התורה וקיום מצוותיה על העם היושב ביהודה. זאת הייתה מטרת פה. עזרא בא כעזרא הסופר. והרישיון שניתן לו, עיקר חידושו הוא בתחום החוקי, בזכות למנות שופטים, לענוש ולהשליט את חוקי התורה מטעם המלך. ולשם כך הוא בא. זה דבר מאוד חדש, מה ש... יכולת להדגיש את המצב. אולי נדגים את זה בדוגמה יותר קרובה אלינו. מדינה שקיימת היום בעולם, אפילו מדינת ישראל, אבל לא נדבר על עצמנו, אבל אותה מדינה. האם אפשר לומר על אותה מדינה דמוקרטית בעולם המערבי היום, האם אפשר להגיד עליה שהיא מדינה שמוסדת איתה איזשהו חזון, שקיומה הוא לא לשם זה שהיא תתקיים, אלא קיומה הוא אמצעי להגשמת איזה אידאה, איזה רעיון. ברית המועצות אולי הייתה כזאת באמת, לכשנוסדה. היום היא לא כזאת. כלומר, היא רחוקה מאוד מלנסות לחולל את המהפכה העולמית שהיא חתרה אליה בתחילת הקיומה.
איראן היום.
איראן אולי כן, אמנם זה חזון שאנחנו תופסים אותו כחזון מסוכן שלילי, אבל איראן החומניסטית, אני גם מסופק עד כמה, אולי. אני רק רוצה לומר עכשיו נחזור רגע לתחום מדינת ישראל. העליות הראשונות לארץ היו עליות, אני מתכוון העלייה השנייה והשלישית בעיקר, היו עליות של אנשים שבאו עם חזון גדול בליבם. הם לא באו רק מטעמים כאלה שאמרו נמאס לנו לשבת בגולה עם כל הפרעות והפוגרומים והאנטישמיות, ואנחנו רוצים עכשיו לבוא לארץ אבותינו כדי להיות שם חקלאים ולשבת בשקט איש בנחלת אבותיו לדורות. לא זה מה שהם אמרו. את זה אולי אמרו אנשי העלייה הראשונה. אבל העליות המאוחרות יותר באו מתוך מגמה מפורשת שפה תקום חברה בעלת חזון בכיוון מיוחד. לא חברה שתהיה שקועה בבעיות של עצמה, בבעיות הקיום שלה, שתחיה חיים, הייתי אומר, חיים חברתיים מדיניים, אבל כאלה שמן היד אל הפה, או כאלה שאין להם שום מטרה בכיוון מוגדרים, כמו שחיות כל החברות בימינו. וכמו שהרבה מאוד בני אדם יחידים גם חיים. אלא הם באו לארץ מתוך מגמה להקים חברה עם חזון מסוים, סוציאליסטי, זה לא חשוב מה. חשוב שהם באו במגמה מכוונת ליצור בארצם החדשה הישנה, ליצור חברה עם כיוון חדש, עם חזון שידריך את החברה בכל כיווניה. אתה יכול לא להקים עם החזון הזה, אתה יכול לחלוק עליו, אבל דבר אחד ברור. העליות הללו, העליות הראשונות, השנייה והשלישית, כוונתי, היו עליות אידיאליסטיות שבאו ליצור חברה שתהיה מושתתת על איזה אידאה, על איזה חזון שהחברה הזאת, כל קיומה יהיה להגשמתו של אותו חזון. איפה, מה קרה? אנחנו לצערנו יודעים, החזון נשאר, והמדינה קיימת, אבל היא קיימת לא כחברה שנאבקת בקשיים יומיומיים, באמת, לא פשוטים, בביטחון, בכלכלה, בכל מיני נושאים. דבר אחד אי אפשר לומר למדינת ישראל לצערנו הרב. שמדינה נושאת חזון, או שכל קיומה כמדינה הוא למען הגשמתו של איזה אידאל. זה קשה מאוד לומר. אבל לא זה מה שחלמו אלה שבאו הנה. ולא רק שהם חלמו, אלא גם אפשר לומר שהיישוב שנוצר פה בשנים הראשונות של העליות הללו היה יישוב אידאליסטי שהיה מאורגן בצורה כזאת לשם מימוש איזשהו רעיון. רוב המדינות ורוב החברות, כמו כפי שאמרתי, כחברות ללא כל מטרה מוגדרת, ללא כל ידע, אלא להתקיים, ולהתקיים כמה שיותר טוב, עם רמת חיים כמה שיותר גבוהה, ולפתור את הבעיות המתעוררות חדשות לבקרים, אם זה בעיות כלכליות, אם זה בעיות צבאיות, אם זה בעיות פוליטיות. כל מדינה מנסה להתמודד עם הבעיות, אבל היא לא חותרת לאיזשהו אידאל. החידוש הגדול בעליית עזרה זה שאין להתדבק בעצם עבודה שקיימים בארץ ישראל עכשיו כך וכך, זה זוגות יהודים של תוצאת העליות הקודמות. זה לא מספיק. העלייה הראשונה הייתה עלייה גדולה עם חזון גדול. ומה היה החזון? בניין בית המקדש. בית המקדש נבנה. דובר אז חגי וזכריה ניבאו נבואות נשגבות על חידוש מלכות בית דוד. הנבואות האלה לא נתקיימו ולא נתגשמו בתקופה הזאת, כמו שלא נתגשמו כל ימי בית שני. מה קרה? באותן 57 שנים שנעלמו מאיתנו, שספר עזרא לא מתאר אותן, נעלמו המנהיגים של הדור הראשון, מתו זרובבל, בשר, ובוודאי לפני כן, יהושע בן יהוצדק, כל הדור הראשון, בוני המקדש, הסתלק. נשאר כאן יישוב של כמה עשרות אלפים, כמה רבבות, במרכזו ירושלים ובית המקדש. בית המקדש מתפקד. אנשים נאבקים בחיי היומיום שלהם בבעיות כלכליות. החברה כולה מתמודדת עם כל מיני לחצים פנימיים וחיצוניים, וכל היישוב הקטן הזה המצומצם, שכל גבולותיו זה מבית אל ועד בית צור, כמה, ממש קילומטרים ספורים. יישוב קטן נאבק על בעיות היומיום, על קיומו, ואין לו שום אידאל ושום חזון. ובאין חזון, אומר הפסוק במשלי, ייפרע עם. באין חזון ייפרע עם. כלומר, ברגע שהחברה חיה את חייה ללא אידאל מרכזי, ללא חזון שכל החברה מכוונת להגשמתו, מתחילה להיות, העם מתחיל להיפרע. היחידים מתחילים לחשוב על עצמם ועל תורתם האישית, החברה נמצאת בתהליכים של התפרקות, זהו ראה ממה שקורה גם לנו, מבחינה מסוימת. אין חזון, אין אידאל, החברה מתפרקת. כל חברה. מה שנוגע לעם ישראל, האידאל הוא אחד, זה ברור. לכונן את החברה, לכוון את אורחותיה של החברה, לשם הגשמת מצוות התורה, לשם השכנת דבר השם במדינה הישראלית. המדינה מתכוון במונחים של ספר עזרא כמובן, לא במונחים המודרניים. להפוך את החברה הישראלית לחברה קדושה, לחברה שהתורה ומצוותיה מכוונות את אורחות חיי החברה. הדבר הזה הלך וכנראה התמעט ככל שהשנים התפרחו. ועזרא, עם עשרת אלפים איש שעולים איתו, בערך, בא לארץ ישראל לא כדי ליישב עוד עשרת אלפים, לא כדי להרחיב קצת את היישוב הישראלי שהיה בארץ יהודה, לא כדי לחזק מבחינה מספרית או כלכלית או ביטחונית את המצב הקיים. עזרא עולה עם קבוצה די גדולה, יחסית ליישוב שהיה פה, די גדולה, כדי, עם סמכות לפעול בתחום הרוחני, כדי להפוך את החברה הפרוזאית הזאת, היומיומית הזאת שחיה פה בארץ, ללא אידיאלים, ללא חזון גדול, להפוך אותה לחברה שבנויה על התורה, שמכוונת להגשמת התורה בחיים. וזה עניינה של עליית הזמן.